טוב, שלום לכולם. ישיבת נווה דקלים, שיעור לפרשת תולדות. ואנחנו נדבר בעזרת השם על יצחק אבינו, שזה האבא שאני מאוד אוהב. לפחות בערב פרשת תולדות. יכול להיות ששבת הבא אני אגיד לכם שאני מאוד אוהב את יעקב. אבל אני חושב שאני הכי אוהב את יצחק באמת. קודם כל, אתם יודעים שיצחק, הוא נקרא יצחק, כפי שכתוב בספרים הקדושים, שיצחק זה ראשי תיבות של השמות של ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ הצבי, כתוב יחזקאל, ארץ החיים, ארץ הקודש, יצחק. משום שיצחק, אתם יכולים להגיד לי שהוא נראה לכם אחד שדומה לאבא שלו, שמה הייחוד שלו, שלא כתוב עליו הרבה סיפורים. אבל אתם לא יכולים להגיד לי שאין לו את הייחוד הבא, והוא שיצחק נולד בארץ ישראל. איפה? בנגב, באזורי גרר, שזה בין באר שבע לבין עזה, שזה בכפר מימון, או בגוש קטיף, איך שתרצו, יש כאלה להגידו חולות חלוצה. יצחק נולד בארץ ישראל, ויצחק מעולם לא עזב את ארץ ישראל. והדבר הזה הוא משהו מאוד מאוד עמוק ועקרוני. הוא לא סתם שככה יצא לו. כמו למשל שאני לא הולך לחול כי אין לי כסף. לא, זו לא הבעיה שלו. אלא הוא חי בארץ, וזה משהו שתכף נבין שזה משהו עקרוני. והעניין הוא העניין מאוד מובלט. משום שיש פרק אחד שמספר אירועים שקוראים ליצחק. כי רוב הפרשיות של יצחק הן מתרחשות סביבו. למשל, כשמביאים לו אישה, אז מביאים לו. למשל, כשהוא בא לברך את הבנים שלו, אז מארגנים לו מתחת לאף את כל הברכות. אבל יש פרק אחד שבו הוא פעיל. והפעילות שלו, הפרק הזה, היא פעילות שכולה דבקות בארץ. וככה אנחנו רואים פרק הבא, פסוק א'. כתוב, ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. גרר זה הקצה של ארץ כנען. מדוע יצחק הולך המקומות שבהם יצחק היה זה בחברון ובגרר. מדוע הוא הולך עכשיו לגרר? יש רעב בארץ. ברור, הוא הולך אולי כמו אביו, שהלך לכיוון מצרים, ברעב הראשון. אבל אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אל יצחק. הוא אומר לו, וירא אליו השם ואומר, אתה יצחק, אל תרד מצרימה. הקדוש ברוך הוא ממשיך את דבריו של אברהם לעבד בשבת שעברה. שאמר אברהם לעבד, יצחק לא הולך, רק את בני, לא, תשב שמה. יצחק לא יוצא לחרן, צפונה. הקדוש ברוך הוא משלים את אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, אתה לא יוצא דרומה, לכיוון מצרים. שכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת, ארץ הנגב, או בכלל, ארץ כנען. ויהיה עמך ואברכך. אבל רק רגע, יש רעב. רעב בארץ זה בצורת. אז מה? אתה לא עוזב את הארץ גם בעת הבצורת. אז מה נשאר לעשות? כתוב בפסוק ו' וישב יצחק בגרר. עכשיו מסתכלים הפלישתים יושבי גרר ורואים, זה, הבן הזה, הוא לא כמו אבא שלו. אבא שלו, איש גדול, אברהים, אברהם אבינו. אבא שלו, קראו לו, יושבי חברו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אבא שלו אפילו פעם אחת נטע אשל באזור באר שבע, שיהיה צל לרועים, צל לעוברי אורח. אבל זהו, שאבא שלו היה רעב, הרעב הראשון, אנחנו יושבי גרר, ראינו איך אברהם הגיע, לא נשאר אצלנו, אלא המשיך הלאה, למצרים. זה אדם, אברהם אבינו, זה אדם שהוא לא מחובר עד הסוף לארץ הזאת. הוא מדבר גבוהות גבוהות. אלוקים מתגלה אליו, מבטיח לו את הארץ, מדבר איתו על הזרע שלו שירש את הארץ, אבל הוא אברהם לא מחובר לארץ. אבל זה הבן שלו יצחק? ראינו איך הוא נסע אלינו, התכוון ללכת למצרים, ופתאום הקדוש ברוך הוא שם לו, תמרו, מי שפה לומד נהיגה, תמרו כזה, עצור. פרסס, אתה נשאר כאן. כך אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק. ויצחק עושה את זה, וישב יצחק בגרר. וזה הרבה יותר מלחיץ את הפלישתים, יושבי גרר. כי יש פה מישהו שהוא כנראה לא רק חי בעולם ההבטחה והחזון, אלא הוא חי במימוש, והוא באמת מתכוון לחיות בגרר. אבל זה ממשיך הלאה. בואו נראה מה קרה. אני מדלג שנייה אחת על סיפור של יצחק ורבקה. אחזור אליו עוד מעט. פסוק י' ב' ויזרע יצחק בארץ ההיא. וימצא בשנה ההיא 100 שערים. יצחק, אין לו ברירה, הוא חייב לחיות מפה. זאת האדמה, מכאן אני צריך לחיות. והוא דבק בארץ וזורע בה. דרך אגב, מה הוא זרע? הוא כנראה זרע, זריעה זה ביטוי של חיטה, ביטוי של מה שנקרא גדש, גידולי שדה. לכאורה, אברהם הוא האבא היחיד משלושת האבות, עוד לא שמענו על יעקב, אבל אני מגדל לכם את ההמשך, שעוסק בחקלאות. על האבות נאמר שהם רואי צאן. יצחק משנה את המקצוע, הוא הופך להיות חקלאי. כלומר, אולי גם אברהם פה ושם זרע, אבל לא כתוב את זה, אז אם זה לא כתוב, כנראה שזה לא היה משהו שהוא חזק אצלו. אבל יצחק נאמר כאן, ויזרע יצחק בארץ ההיא, בנגב, בשנה ההיא, בבצורת. כלומר, למרות הבצורת, ולמרות הנגב, בלי להעליב את הנגב, הוא נקרא נגב כי הוא נגוב ממים. הוא זורע, והוא מוצא 100 שערים. ביטוי קשה, רוב המפרשים כותבים, שהוא זרע ויצא לו יבולים רבים. 100 שערים, מלשון שער, מחיר. לא ברור כל כך. אבל הוא מצא ברכה רבה. ויברכהו אדוני, ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, כי גדל מאוד, ויהיה לו מקנה צאן, מקנה בקר, ועבודה רבה. כלומר, יש לו חקלאות, חקלאות מאפשרת למכור חלק מהיבולים, אתה מכר את היבולים, אתה קונה בעלי חיים, עבדים, וככה יצחק מתבסס בארץ הנגב כחקלאי. ואז מגיע פסוק שמי שקורא אותו מהר ולא רואה את הסרט, לא קרא את הפסוק. וכל הבארות, ויקנעו אותו פלישתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו, ימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאום עפר. ואומר רבי מלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. מה זאת אומרת? איך יכולים יושבי נגב לסתום בארות ביים ולמלות אותם עפר? אגב, פה שמענו, כדרך אגב, שאברהם גם חפר בארות, חפר בארות, אבל שוב אני אומר לכם, זה לא מוזכר בחיי אברהם, זה מוזכר פה אגב זה שסתמו אותם. אבל איך גם, אני שואל שאלה, איך יכולים, יש פתגם שאמרו הבריטים נדמה לי, כשהם פגשו בדואים בכל מיני מקומות בנגב, הם אמרו, זה לא שהבדואי, אני לא רוצה להעליב את הבדואים, אבל ככה אמרו הבריטים, זה לא שהבדואי הוא בן המדבר, הוא מחולל המדבר, זה כי הבריטים ניסו להביא צינורות לנגב והבדואים חיבלו בהם. הוא יוצר את המדבר, הוא לא בן המדבר. רק פה אנחנו רואים את זה. איך יכולים אנשים שחיים בנגב, כשאני אומר לכם הנגב, אתם חושבים מהכפר מימון, אתם חושבים מהכפר מימון ומה הנגב. אבל אני רוצה להזכיר לכם שברחובות יש מקום מאוד שנקרא רחובות. מישהו שמע עליו? אתם מכירים אותו, כן? רחובות. זה קשור לפה. ברחובות יש ישיבה תיכונית, איך קוראים לה? ישיבת הדרום. מישהו מקשר את רחובות עם הדרום? כן, לפני קום המדינה רחובות הייתה הקצה, מי מרחובות דרומה זה היה הישימון, המדבר, החוסר חיים. היו נקודות התיישבות, כן? מעטות. המדבר נסוג עם עם ישראל. כן? ולכן כשאתה הולך עם כפר מימון, אתה פשוט מבין איך זה הנגב של הזה. בסדר? ובכן, שימו לב. מי הסתום שסותם בארות בארץ הנגב? הפלישתים. במאבק שלהם עם אברהם ויצחק. אבל המאבק עם אברהם כנראה היה קלוש. אברהם מת, הם מילאו עפר. אבל עם יצחק זה הולך להיות הסיפור שלו. ולמרות שהם מגרשים אותו מאזורי גרר, אחרי שהם לא נותנים לו להתפתח מבחינה חקלאית, כי אם אין מים, אין חיים ואין חקלאות, ולחפור באר זה מאוד קשה בתקופה העתיקה. יצחק לא חוזר לחברון, אלא וילך משם יצחק, מה זה משם? חצי מטר. ויחן בנחל גרר, לא, ויחן בנחל גרר, זאת אומרת, באזור עדיין. וישב יצחק, ויחפור את בארות המים שחפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. איך קוראים לזה? עקשנות. דבקות. אז אומרים הפלישתים, בחוץ שכזה, זה מה זה, זה, זה נער גבעות זה. הורסים לו והוא בונה עוד פעם. הוא מתעקש, הוא רציני. בשנות הרעב הוא לא ירד למצרים. הוא חופר בארות ושב וחופר אותם, ולא מסתכל, לא מתייאש. וקורא להם שמות, כשמות אשר קרא להם אביו, לקרוא שם, זה להכריז בעלות. מי קורא שם? ההורים. מי קובע איך קוראים למקום? הבעלים. קריאת שמות זה הפגנת בעלות. ואחר כך כתוב, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים, הבאר שהם חופרים שם, ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. עסק זה כנראה בלשון עושק. עשקו אותי. גזלו ממני, קורא לבאר הזאת באר הגזלה, עסק. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה. הבאר הזאת זה באר השטנה, באר הגזלה, באר השטנה. הבארות האלה שבהתחלה רוצה להם לקרוא להם שמות יפים, הוא נאלץ לקרוא להם שמות שמבטאים את ה... זה כמו נגיד נקרא לבאר אחת, באר מלחמת השחרור, באר השנייה, באר מלחמת ששת הימים, באר השלישית, באר מלחמת יום הכיפורים, כל הזמן רבים איתנו. ויעתק משם. אולי טיפה התרחקות, טיפה. נחפור באר אחרת ולא רבו עליה. באיזשהו שלב, האויב מתייאש. ויקרא שמה? רחובות. למה? ויאמר, כי אתה הרחיב אדוני לנו ופרינו בארץ. כלומר, הבאר הזאת לא, הם לא רבו, הם התייאשו, אין להם מספיק כוחות. היהודים האלה הם איתנים בדבקותם בארץ. כן, הוא לא הולך בגישה שאולי לא נחפור את באר כדי לא להרגיז. כן? אלא הולך בגישה שנחפור עוד באר ואז יודו לנו. זה הצליח. ולא רבו על הבאר הזאת. ואמר, הבאר הזאת אפשר לנו להתרחב, כי אם יש מים, אפשר להגדיל את השדות. ושדות רחבים. רחובות. ויעל משם באר שבע, שזה קצה גבול ארץ גרר, אמרתי, זה בין הים לבאר שבע. ויראה אליו אדוני בלילה, הוא אומר אנוכי, אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי. אבן שם מזבח, וכו'. וגם שם כתוב, ויחרו עבדי יצחק באר. כל הזמן חופרים בארות. ואז פתאום, פסוק כ"ו, ואבימלך הלך אליו מגרר, לא רק אבימלך הלך, אלא גם בחור אחד שקוראים לו אחוזת, שהיה איזה מרעהו, כלומר פמליה, ופיחול שר צבאו, שם קצת מוזר, פיחול, הרמטכ"ל מגיע עם פמליה ועם המלך, לאן הם מגיעים? ליצחק. כאילו באיזה מין אווירת פיוס. מדוע באתם אליי? אתם סניתם אותי, תשלחוני מאיתכם, סתמתם לי בארות, גירשתם אותי. ראו ראינו כי היה השם עמך. אללה אוהב אתכם היהודים. למה אנחנו רואים ש... מה לעשות? הפכתם לנו את הנגב לארץ של בארות ומים. אללה איתכם. ואני אומר, תהינה עלה, עלה זה שבועה, סוג של שבועה, בנותינו, בינינו, ביניך, נחרטה ברית עמך. הדד ברית, הדדית, בוא נעשה הסכם שלום. הוא עושה איתם, הוא מכבד אותם, הוא לא עושה איתם הסכם. פסוק למד, ויעש להם אשתה, זאת אומרת, אין בעיה, פתח להם שולחן, ויאכלו, וישתו, וישכימו בבוקר, וישבו איש לאחיו, שבועה, כן, שלא ניגע לך בשני, אבל, אבל לא ברית. וישלחם יצחק ויחומו איתו בשלום. וזה בניגוד לאביו, אברהם, שאברהם קראת ברית עם אבימלך, כי אברהם היה במצב של יותר חולשה מיצחק. כי אברהם לא... היה בעמדה של הדבקות שביטא יצחק. ולכן אברהם, תעקבו, לא אעשה אתכם את ההשוואה, שיעורי בית, שיעורי שבת בבוקר בית התפילה, תנסו שנייה אחת להשוות בין הפסוקים בפרשת וירא שמתארים את הברית שכן קוראת אברהם עם אבימלך, ותשוו את זה לאי ברית, לאין ברית, ש... יצחק שקורית פה, שלא קורית פה. ואיזה סיום יפה יש לכל המלחמה על המים בארץ הנגב. פסוק למדבט, והיא ביום ההוא, ויבוא עובדי יצחק, ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו. זה מאוד מאוד חמוד, כי פרשיית המשלחת של אבימלך מתחילה בפסוק כ"ו, ויחו עבדי יצחק באר. כלומר, זה מתחיל בעבדי יצחק שקוראים באר בפסוק כ"ו. ואחרי שהם הולכים, אז הקוראים באים ליצחק, אומרים לו פסוק ל"ב, ויגידו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו, מה אומרים לו? דבר שיצחק מאוד אוהב לשמוע? מצאנו מים. אז הוא ברך שהחיינו, כתוב במשנה, על בשורות טובות, הטוב האמיתי. ברך שהחיינו, שמח, מצאנו מים. ויקרא אותה, את הבאר שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. למה הוא קורא לשבעה? זה מאוד מעניין. יש אומרים שיש פה רואים איזה שבעה בארות, כי שלושה בארות שסתמו הפלישתים, שלושה בארות עסק סתנה רחובות, והבאר השביעית, זה פירוש אחד, לא חייבים לקבל את זה. יש אומרים שבעה, זה מלשון שפעה. אבל למה הוא קורא לעיר באר שבע? על שם הבאר. וזה כתיקון לשם באר שבע שאברהם דורש אותו, על שם השבועה לאבימלך. לא על שם השבועה לאבימלך, אלא השם ההשתרשות והחיבור לארץ באר שבע. אז אל תגידו לי, יצחק זה אחד שלא יודעים מה הוא עושה, הוא מתבצן, אין עליו סיפורים. יש כאן מלחמות עולם, יש כאן דבקות עצומה בארץ. אבל הנקודה הזאת, צריכים להבין אותה בצורה פנימית יותר. בואו נראה את בואו נסתכל על התמונה הזאת. למצוא מים בארץ הנגב. מה זה מים? מים זה החיות, מקור החיים. זה השפע. הנגב, ארץ הנגב, זה ארץ. זה מקום קשה. ולמצוא מים בארץ הנגב פירושו האמון שיש חיים נסתרים מתחת לפני האדמה. נראה לך שזה ארץ הנגב. אבל אם תגיע אל לב האדמה, אתה תראה שיש פה חיים. אתה לא בורח בזמן הרעב, כי אתה אומר, פה יש את הכל. יש פה משהו פנימי כזה. הוא מגלה איזה סוד שטמון באדמה. שעל פני השטח לא רואים אותו. הדבר הזה מתחבר לקשר המיוחד בין יצחק לרבקה. זה דבר ממש מעניין. גם בזה יצחק לא דומה ל, 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 לאבות האחרים. הרעיון הזה של אברהם ושרה להביא את הגר ולהביא ממנה ילד בונה אל שפחתי. הרעיון המעניין, המחשבה הזאת של יצחק, של אברהם, אחרי מות שרה, להוסיף ולקחת אישה ושמה כתורה. הרעיון הזה של לקחת את רחל, התבלבלו לו, והביאו לו את לאה ורחל, ואחר כך עוד מכניסים לו שתי שפחות, ושתי השפחות האלה הן הופכות להיות נשותיו של יעקב. יוזמות כאלה לא נמצאים בתחום מבטו של יצחק. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו. כמו הרש"י היפה, הוא עומד בזווית זו, והיא עומדת בזווית זו. אני רוצה ילדים. צריך להמשיך את עם ישראל. אבל רק ממנה. כשם שיצחק מפקיד את הזרע באדמה של ארץ ישראל, והוא לא ילך למצרים, ככה יצחק יפקיד את זרעו שלו בגופה של רבקה, והוא לא יחפש לו אישה אחרת. אישה היא שדה. ככה למדתם מפעם מסרת קידושין. כיחה כיחה, אישה כשדה. כמו שיצחק דבק בארץ, כך יצחק דבק באישה הזאת. וממילא גם נבין את הצלע השלישית, דבקות בארץ, דבקות באישה, ודבקות בבכור. וכי אני אלך לקחת בן אחר ועשה אותו בכור על פני בני עשיו הבכור? מה פתאום? זו אדמתי, זו אשתי, וזה בני הבכור. ויהב יצחק את עשיו. קודם כל מובן, יצחק הוא לא זז, הוא יודע שפה נמצא המים החיים. תחת פני השטח של רבקה, של האדמה וגם של עשיו. עכשיו אני רוצה שנייה חטיפה להעמיק את מה שאמרנו. אז אנחנו מבינים, אני לא חופה אותה, אני לא חמור, אני... אברהם אבינו, יעקב אבינו, מה? ברור. אבל אני בכל זאת רוצה לספר עכשיו בשבחו של יצחק, ולהגיד שיצחק היה הכי קשור לקדושה של ארץ ישראל. כן? אברהם הכיר את היסוד של הגלות, יעקב חי בגלות, פעמיים, גלות קטנה בחרן וגלות גדולה במצרים שנמשכה. יצחק לא מכיר גלות, לא מכיר גלות. יצחק לא יכול לחיות בחוץ לארץ. חז"ל אומרים שהוא כמו עולה. כלומר, כמו קורבן. יש לנו כלל בקורבנות, שאסור להוציא את הקורבן מחוץ לי, חוץ לקודש, חוץ למקומו. כלי החצר לא יוצאים מחוץ לכלי החצר. ככה, אין חוץ על הארץ כדאית לך, אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק. אתה לא מסוגל. למה, למה? למה אברהם כן מסוגל? ויעקב כן מסוגל. התשובה היא מאוד מעניינת. אברהם ויעקב חולמים על ארץ ישראל. ארץ ישראל בשבילם היא חזון, יעד, מחוז כיסופים. אבל הם פחות קשורים לארץ ישראל ממשית. הם פחות חיים את הארץ ממש. הם יותר מדברים על הארץ, חולמים על הארץ. שזה אלמנט חשוב מאוד. תכף נבין. אבל הם פחות חיים את הארץ ממש. אבל מי שחי את הארץ ממש, הוא ממש ממש אוכל אותה. יונק ממנה, קשור אליה, הוא לא יכול לחיות בחוץ לארץ. כי הוא לא יכול לחיות באדמה שהיא לא קדושה. לעתיד, 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 לבוא כל העולם יהיה קדוש בקדושת ארץ ישראל. בסדר? אבל לעת עתה, גבול הקדושה הוא גבול ארץ כנען. אם אתה פחות קשור לארץ, כמו אברהם ויעקב, אז אתה יכול גם לחיות בחוץ לארץ, כי אתה לא נפגע מחוץ לארץ, כי אתה ממילא פחות קשור לארציות. אבל אם אתה מאוד קשור לארציות, לחומריות, אז אתה חייב דווקא את הארציות הקדושה, שהיא בארץ ישראל. את החומריות הקדושה, כי היא בארץ ישראל. אוי הבנתי, זה חוץ לארץ. נמצא דבר והיפוכו. מי שקשור לחומר, מי שקשור לארץ, לאדמתיות, לארציות, הוא לא יזוז מארץ ישראל. ומי שהוא יותר רוחני, יותר מעל הארץ, יותר של חזון, של דיבור, ולא של הממשות, הוא יכול להיות קשור ליסוד הגלות. עכשיו בואו אני אראה לכם איך יצחק קשור לארץ, לא רק מה שנקרא מתנחל שצועק, הארץ שלנו. תראו מה זה קשור לארציות. אני רוצה להבין את הפסוק הבא. איזה פסוק מופלא זה? מי שקרא את הפסוק הזה, לא ניסה להבין אותו, לא קרא את הפסוק הזה. אומר יצחק, בפרק כ"ז, ויקי זקן יצחק, ויקרא את עשיו בנו הגדול, זקנתי, לא ידעתי יום מותי, שנה חיליך, תל יך, קשתך, וצא השדה וצוד הליצית. יצחק אומר, אני חייב, עשיו, שתלך לצוד. איזה בעל חיים מהטבע. בעל חיים חי. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי ואביה אליי ואוכלה. אני צריך לאכול ולהריח את הריחות של השדות שמהם יבואו בעל החיים. אני צריך לאכול מטעמים. אתה יודע למה אני צריך את זה? כי זה נותן לי את ההשראה, את החיבור לאלוקות. ובעבור תברכך נפשי בטרם אמות. נפשי צריכה לברך אותך. נפשי יכולה לברך אותך רק אם היא מקבלת את ההשראה מאדמת ארץ ישראל. אני צריך להרגיש את הארץ, את הטבע, את בעלי החיים של הארץ. אני צריך להרגיש את הגוף, את האדמה, את הבריאה האלוקית, את הטבע. יש כאלה שחושבים שהחומר מפריע לרוח, החול מפריע לקודש, האדמה מפריעה לשמיים. יש כאלה שקוראים רק את הפסוק הראשון, קדיש בשמי מרומי לאה. אבל אני יצחק, שכחתם? אני יצחק, אני מכיר את הפסוק השני, קדיש על ארעה. עובד גבורתי, קדיש על הארץ, מעשה גבורותיו של השם, צמצום של השם בתוך החומר. העולם הוא של השם. אני מהאכילה מעלה ניצוצות. כלומר, אני מרגיש את החיות האלוקית שבחומר. אני מבין את הרצון האלוקי לברוא עולם חומרי ממשי. אבא שלי רק ידע שיש אידיאל כזה. הוא דיבר על איזשהו עם שירש ארץ ויחבר שמיים וארץ. אני חי את זה. אני מרגיש את הקודש בתוך הטבע, בתוך האדמה, בתוך החומר. וכשאני בשביל לקבל השראה, צריך אכילה. עונג. ממש כמו שאומרים לנו היהודים, איך מענגים את השבת? אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קדשי, וקראת לשבת עונג. מה זה וקראת לשבת עונג? מה עושים בשביל את כל השבת עונג? מה עושים בשביל כל השבת עונג? אוכלים. מה אוכלים? חמין, סלטים, באווירה נעימה. אז תתענג על השם. החומר לא מפריע. להפך, על ידי הנעימות אני מגיע אל השם. אני צריך, אי אפשר לברך את השם בלי לאכול, בלי מאכל. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא האדמה והארץ. ואז אני אוכל ואני שותה יין, ואז אני מרגיש את השפע האלוקי, ואז נפשי מברכת. הברכה היא משהו אמיתי. ואז אני שנייה אחת, לפני שנראה איך זה ממשיך, אני חייב לקפוץ אתכם שנייה אחת לאחד הפסוקים הכי מדהימים שנאמר על יצחק. אנחנו כל הזמן מדלגים בין יצחק של ארץ ישראל ליצחק של רבקה, כי אנחנו טוענים שזה אותו דבר. גם יצחק של רבקה, תראו מה כתוב. אתם זוכרים שאבימלך משקיף אל יצחק ואל רבקה ברוב חוצפתו? ומה הוא רואה? כתוב כאן בפרק הבא, פסוק ח', וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון וירא, והנה יצחק, מה עושה? מצחק את רבקה אשתו. מה זה מצחק את רבקה אשתו? מקיים את היחסי אישות. אבל למה לא נאמר יודע, בא אל רבקה אשתו? מצחק זה ביטוי של שוחק איתה. כלומר, מענג אותה, מלטף אותה, כמו שהוא מלטף את ארץ ישראל, כמו שהוא מחפש מים בארץ ישראל, כמו שהוא מתענג על האכילה, הוא גם יודע את סוד המיניות הקדושה. כן. ומאוד שבתי, אתם רואים? עונג שבת של אוכל, קשר עם אישה. הוא קשור מאוד לחומר. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בשמיים, אלא נמצא בתוך המציאות. באופן מאוד קדוש, מאוד נשגב. אתם יודעים למה זה? כי יש לנו שטר הכל שני אבות. יעקב עוד לא בתוכניות. מבחינת יצחק, עם ישראל מתחיל ממנו והלאה. שיש לנו, כמו שאחר כך יהיה לנו 12 שבטי יעקב, לא נשאל מי הוא יהודי, יהודי זה שבט דן, או יהודי זה שבט מנשה. מה זאת אומרת? כולם יהודים, יהודים, כולם ישראלים. מבחינת יצחק, ממנו התחיל עם ישראל. מה צריך? צריך כל כך הרבה אבות, שלושה אבות. יש אבא, אברהם, ובן. ומי הבן? מתחיל עם ישראל. ובעצם, אברהם זה החזון. אתם יודעים, אברהם, יש בו את האותיות א' ב', שזה כאילו התחלה, זה החזון. אב זה גם ביטוי לדבר שיקרה בעתיד. עכשיו, זה רק אב, זה רק ההתחלה. אבל אני יצחק, אני המימוש. בבחינת אז ימלא, שחוק פינו. אני אחרית הימים. אני המימוש. הרי מה הקדוש ברוך הוא אמר לי כשהוא עצר אותי בגרר? הוא אמר לי, אתה לא יוצא, אין יציאה. זהו, אנחנו נשארים בארץ, כי אנחנו המימוש. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו שמה, ויהיה עמך ואברכך, בסוג ג' של כ"ו, כתוב, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, עליך אני מקים את השבועה, כלומר אני מממש אותה. החזון של קדושה אלוקית בתוך ארץ, זה מתממש בימיך ועל גביך. אברהם חי על הארץ, אתה חי בתוך הארץ. יש שיר של אהוד מנור, אני מאוד אוהב את המשפט שלו. מכירים אותו, להיוולד כל בוקר מחדש, מי שמכיר, מכיר. ושם נאמר, נשאיר לכם, הולך ככה. לחיות על פני ובתוכי האדמה, הנוראה והיפה הזאת, ללכת שבי אחרייך. לא מכירים? חובה. היינו ביוטיוב, להיוולד כל בוקר מחדש. בסדר? יש ביצוע של יורם גאון, יש עוד ביצועים? תשמעו את הביצוע של יורם גאון, אוקיי? אז מה כתוב שם? לחיות על פני ובתוכי האדמה הנוראה והיפה הזאת. יעקב, אברהם חי על פני האדמה, יצחק חי בתוך האדמה. עכשיו בואו נראה בברכה, תראו איזה יצחק, איזה ברכה יצחקית. עכשיו אתם חייבים להבין, אז יש כאלה שלא מבינים, זה כבר נושא חדש, אני לא יכול לפתוח אותו, אני רק זורק אותו ברמז. יש כאלה שלא מבינים מה הסיפור של הברכות. אם אבא שלי אומר לי, נגיד שאבא שלי יגיד לי, יאללה בוא שלומי, אני רוצה לברך אותך. אז מה, אח שלי אברהם ואח שלי ישראל יתחילו לרוץ, אנחנו רוצים לפני אחרי, יש ברכה לך, יש ברכה לך, גם אתה תברך, גם אתה. מה זה כל הדיבור הזה? חבר'ה, הברכה זה לא ברכה, זה לא איחול לבבי. שאפשר לאחל ולשלוח וואטסאפ לקבוצת תפוצה ולעשות פרצוף מחבק. זה לא הנקודה פה. אלא הנקודה פה זה העברת, זה ירושת הארץ. זה הנקודה. מי יורש את ארץ ישראל? עכשיו אני לא נכנס לשאלה למה אי אפשר ששנינו נראה, זה קשור. זה קשור לחילופין פה, זה קשור לכל זה, כל הסוגיה הגדולה הזאת. אבל הנושא של הברכה זה בעצם מי ממשיך את בית אברהם, את החזון, ולכן הנקודה היא, זה בעצם, זה יותר דומה לחלוקת ירושה. זאת אומרת, מי שהתברך הוא מי שבעצם מקבל את הכוח לחיות את בית אברהם ויצחק, להמשיך ולרשת את ארץ ישראל. זה לא ייתן לך אלוקים מטל השמיים באשר הוא. זה מטל שמי ארץ ישראל. בסדר? עכשיו בואו נראה. שוב בלי להיכנס לכל הסיפור עם רבקה והתחלופה, בואו שנייה נראה איך יצחק מתבטא. פסוק כ"ה. ויאמר, הגישה לי ואוכלה מצאת בני. למען תברכה נפשי. ויגש לו, ויאכל. ויה ולא יין, וישת. כמו שאמרנו, אכילה, שתייה. ואז, מתוך הרגשת הגוף, בארץ הנגב, כאשר יצחק חושב שזה גם חיה מהשדה, זה צבי. הוא לא יודע שזה תלה מהעדר של יעקב. אבל אתם יודעים מה זה יושב אוהלים? למדתם זה עולי שם ועבר, זה כמובן לא הפשט. הפשט זה רועי צאן. אז זה לא צבי, זה תלה, אבל גם התלה הוא חיית ארץ ישראל, ויצחק אוכל אותה. ואז, ואומר אליו יצחק, אביו, גשה לי, הושקע לי בני, הוא רוצה את החיבור אל הגוף של הבן, ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו, זה בגדי עשיו, שמסתובב בשדה, ויברכהו, ויאמר, ראה. מה זאת אומרת ראה? למי הוא אומר ראה? הוא אומר לעצמו, ראה. אולי הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא ברור. ראה, הוא יכול להיות פה שלושה פירושים, לעצמו, לקדוש ברוך הוא, או ליעקב, שהוא עשיו יעקב, מי שהוא לא זה, הבן שלו. ראה, ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ריח השדה שברך אותו השם. זה השדה של הנגב, שבו אני מצאתי מים, שהם הברכה האלוקית ששרויה בלב השדה. זה השדה של ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא שורה בו, השם שורה, שכינתו של השם שרויה בתוך ארץ ישראל. זה חומר שהוא מלא בברכה האלוקית, ולכן הוא לא סותר את ההשגה הרוחנית, אלא להפך, הוא מאפשר להשגה הרוחנית. ראה ריח בני, הוא מרגיש את זה. זאת אומרת, הוא אומר, הנה, הצלחתי בחינוך. הוא לא ידע שזה יעקב. וכאילו הוא אומר, הצלחתי. כביכול הוא לא יודע, זה נושא. הנה, החלום שלי התממש. אני רואה פה את בני, ואני מריח פה את הריח של השדה אשר ברכו השם. אני רוצה להזכיר לכם מה עושה יצחק בשדה. הרי עוד לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תישאר בגרר, אנחנו יודעים היטב מה יצחק עושה בשדה. יצחק מאוהב בשדה. ויצא יצחק נסוח בשדה לפנות ערב. ככה למד פרשת חיי שרה. וכאשר רבקה מנסה לתאר את התמונה שנשלחה לה בוואטסאפ שלה, שהיה ממשי, אז איך רואים את יצחק? לא רואים אותו יושב בבית המדרש, לא רואים אותו מסתכל על איזה הר גבוה, אלא ומי האיש על הזה? ההולך בשדה לקראתנו. הוא הולך לסוח בשדה. כלומר, הוא מאוד קשור לשדה. ולא ניכנס לשאלה הגדולה, מה זה לסוח בשדה? כי כל הפירושים נכונים כנראה. כי אם התורה משנה של ביטוי עמום, היא מתכוונת להגיד שזה גם לעסוק בשדה בבניינו. גם להתפלל, כי שיחה זה תפילה. גם לטייל, לסוח בשדה, לפנות ערב. ולכן זה ברור שהכל מתחבר לו עכשיו, ואז הוא, ויתן לך אלוהים מיטה לשמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. זה מאוד מעניין, הוא בעצם נתן את הברכה של אברהם, אבל תראו איך ברכה של אברהם היא חסרת צבע, לעומת הברכה של יצחק. אברהם רק אמרו לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו אלף פעמים, בריתות ושבועות והבטחות, לך אתן את הארץ הזאת, את הארץ הזאת, את הארץ הזאת. אבל מה יש בארץ הזאת? מה קורה בארץ הזאת? זה רק יצחק. הוא לא סתם אומר, תקבל את ייתן לך אלוקים את הארץ, אלא הוא רואה את תל השמיים, ואת שמני הארץ, ואת הדגן, ואת התירוש, כלומר את הכוחות הגנוזים באדמה, את היבולים שהיא תביא. הוא מבין שהחיות האלוקית נמצאת בתוך הדגן, בתוך התירוש, לכן הוא גם אוכל, גם שותה. וכמובן הוא מבין שזה אומה, יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים. הוא בעצם מרמז אל ההשפעה של העם שיצא ממנו לכל העמים, ובתוכם גם עשיו. עשיו יהיה מתחתיך. השני. כרגע השני לא ברור מזה. השני יהיה מתחתיך. חלק ממך, יהיה מתחתיך. לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. זאת אומרת, שיצחק קשור לקדושה של ארץ ישראל. הקדושה של החומר. אני חוזר לתחילת השיעור. יצחק לא יכול לצאת מארץ ישראל. מסיבה פשוטה. אברהם וגם יעקב, תכף נראה את יעקב, איך זה קשור, כי יעקב הרי הבא אחר כך. אברהם הוא איש החזון. הוא לא ראה את ארץ ישראל מקרוב. הוא לא עשה פזצת על האדמה. הוא בכלל לא זרה. הוא נטע אשל, שזה יותר קריאת כיוון. אשל זה יותר מחסה לעוברי דרכים. הוא לא זרה. אמנם הוא חפר בארות, אבל ידענו את זה רק במבט לאחור. סימן שהבארות לא תפסו מקום שמאפיין אותו. אבל יצחק שקשור לעצם האדמה ולחיים בה, הוא קשור לכך שהקדושה האלוקית יורדת עד לתחתית המדרגות. לא בשני השמיים, לא במים שמעל גבי השמיים, לא בשמיים, אלא בתוך האדמה, בתוך החומר, בגוף של האישה, בגוף של האדמה. שם הוא מקבל את ההשראה. אצלו אין, הכל אצלו נהיה קדוש. הוא מסוגל לקדש את כל המציאות. לא מסוגל לקדש, הוא מסוגל לחשוף את המים, את הקדושה, את הברכה האלוקית, שבתוך המציאות הנמוכה. לכן אדם כזה לא יכול לצאת לחוץ לארץ. כי הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול לפגוש חומר שאין שם את התארה, את הקדושה הזאת. עד לעתיד לבוא שקדושת ארץ ישראל תתפשט לכל העולם כולו. הוא לא יכול לצאת מארץ ישראל. דווקא בגלל החיבור העמוק. וכאן מגיעה הפרשייה העצובה. פה אני רק ארמוז כי נגמר הזמן. אולי בשבת, נמשיך בזה. כרגע אני רק ארמוס. דבקותו של יצחק בעשיו, מאוד מובנת. תראו, שני האחים, מיד בתחילת דרכם לחיים, עוד בנערותם, נפרדו דרכיהם. הרי יצחק הוא איש יודע צד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. מעבר למושג תם, שהוא מושג עמוק מאוד, וואו, מי יודע מה יש בתוך המילה תם. אבל יושב אוהלים פירושו שיעקב נטע אל ראיית צאן. ראיית צאן זה מקצוע רוחני, אני לא אלך אתכם לשם לקין והבל ולכל ההיסטוריה של התנ״ך, רואי הצאן ועובדי האדמה וההבדלים ביניהם. פעם, אם תרצו, נדבר על זה. רואי צאן זה אנשים שאינם מפתחים את הקרקע, הם נדים ונעים, הם קצת גלותיים, אין להם אדמה, והם ממילא הם יותר עוסקים ברוח, הם מסתפקים במועט, לכן יושב אוהלים, אוהלי מקנה, מתחבר מאוד לאוהלי שם ועבר, ולהבל ולעולמו. זאת אומרת, יעקב אבינו, ואילו עשיו, מאוד דומה ליצחק, איש יודע ציד, איש שדה. אני לא רוצה לקראת למשמעות עמוקה של המילה ציד. זה כנראה לא רק צד בעלי חיים, גם כנראה מלחמה. כמו שראינו על נמרוד, גיבור ציד, ונמרוד מתואר כאימפריאליסט, ככובש. אז יש פה צד של מלחמה. וכאן מגיע הכאב הגדול. משום, וזה רכיב מאוד מעניין. עשיו מבטא את האדם שקשור לאדמה, אבל האדמה בלעה אותו. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, וחז"ל אומרים, חמישה עבירות עבר באותו יום. וחז"ל לוקחים כל מיני פסוקים בתנ"ך שכתוב בהם על השדה. כי בשדה צעקה נערה מאורסה על קין והבל, והיו בשדה. ואז יש שם רצח ואונס. בשדה יש כוחות, באדמה, בחומר יש כוחות חייתיים. בעצם עשיו ירד, איך אומרים? ירד עוד דרגה אחת למטה. במקום שכבר אתה לא יכול למצוא את הקודש בשדה, אלא השדה בולע אותך. לא אתה מעלה את השדה, כמו יצחק. אתה לא הופך את השדה למקום של תפילה, כך אומר רב צדוק. ויצא יצחק לסוח בשדה. יצחק רוצה לגלות את השיח של השדה, את התפילה של העשבים, כמו רבי נחמן. את זה יצחק יודע לעשות, עשיו כבר לא. החיבור לחומר יותר מדי קשוח. ואצל עשיו זה הופך להיות חומריות עזה, שלא נאמר אכזריות, ידי עשיו, שהוא איש ציד, שזה מלחמתיות, וזה לא פשוט. וכאן נקבע דבר מאוד עמוק. כדי שעם ישראל יוכל להמשיך לנצח, כי דרכו של יצחק הגיע למבוי סתום. הדרך של יצחק ממשיכה אצל עשיו, אבל אצל עשיו זה נעצר. כדי שעם ישראל יהיה לנצח, הוא צריך את הרכיב של הגלותיות. וזה יהיה אצל יעקב. יעקב מביא לעם ישראל את זה שעם ישראל, יש לו ייעוד להיות קשור לאדמה. זה התכלית. לכן יצחק יבטא את האחרית, את התכלית. אבל עם ישראל לא קבעו לאדמה. הוא נשמה שיכולה לרחף בעולם 2,000 שנים של גלות ולשרוד. ולהפך, זה מה שמאפשר לנו לחזור לארץ. מי שהוא בן הארץ, מה שנקרא בלשון העולם פטריוט, הוא הופך לפשיסט, הוא הופך... לכן המרגלים פחדו להיכנס לארץ, הם פחדו מהארציות, הם פחדו מזה שבעצם אתה נהיה איש שחי את הארץ שלו, חי את הארציות, ולא מבין שיש איזושהי קומה של נשמה שהיא מרחפת על הארץ, והיא תפקיד של לחבר עליונים ותחתונים. אתה יכול להישאר בתחתונים, לגמרי, וזהו. ולכן, הקדוש ברוך הוא בחר, לא יצחק בחר ביעקב, הקדוש ברוך הוא בחר ביעקב. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא עובר דרך רבקה, כי אין לך לדרוש את השם. הקדוש ברוך הוא אומר לרבקה, ורבקה אומרת ליעקב, ללבוש את בגדי עשיו. כלומר, להתחפש לעשיו. אתה צריך, יעקב, להיות נשמה, אבל להיכנס לעתים לגוף של עשיו, כדי לחבר את העולם של הנשמה של אברהם, עם הגוף של יצחק, ורק ככה עם ישראל יכול לשרוד. לכן אברהם הוא קדיש בשמי מרומה אלה, יצחק הוא קדיש על ארעה ובת גבורתי, אבל יעקב הוא קדיש לעלם ולעלמיה, לנצח. אז צריך עוד להסביר הרבה כל התחלופה, לעצור כאן, כי היום ב7 יש שיחה שלי, ועוד כמה דקות בבית המדרש לכבוד ראש חודש כסלו.